סוף סוף, גברנו על המלויות ועיכובים, אפילו דוד נשטט נמצא איתנו, ברוך השם. דוד, לחיים, לחיים דוד.
לחיים, לחיים.
שלום.
חיים.
חיים, חיים.
לחיים.
טוב, אנחנו עשינו הרבה הקדמות, הרבה הכנות, הרבה מניעות ועיכובים. ככל שהמניעות ועיכובים גדולים יותר, כנראה שהעניין יותר חשוב. ככה מלמדים אותנו. מניעות ועיכובים זה רק סימן להצלחה יותר גדולה של כל העניין. אנחנו נמצאים עליו, ברוך השם, בשמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, מה נעשה? להתחבר למה שהרבי לימד אותנו, להתבונן במשמעות של המילים, במשמעות של החג, שקוראים לזה שמחת בית השואבה. רק המשפט הזה, שמחת בית השואבה. תחשוב על מה החג נקרא בשם הזה, מה הימים האלה, כל הלילות שהיו רוקדים בבית המקדש כל הלילה, על מה היו רוקדים? על זה ששאבו בבית המקדש, שאבו את המים כדי לנוסח על המזבח בבית המקדש. שאיבת המים, מה שאיבת המים מביאה שמחה כל כך גדולה? שאלה ידועה שהרבי שואל בשיחות, שלכאורה שמחה, אנחנו יודעים, קשורים לא למים. שמחה בדרך כלל קשורה למשקה, שמחה קשורה ליין, יש דברים שאתה לוקח אותם, אז אתה נכנס לשמחה. אבל מים, מים, על פי ההלכה, אם אדם לא צמא, הוא שותה גם קצת מים, לא בגלל שהוא צמא למים, ואפילו לא צריך לברך על זה שהכל נהיה בדברו, מכיוון שהמים אין להם טעם. היום כבר עושים מים עם טעמים. עושים לך שהמים יהיה לו טעם, מקלקלים לך את המים מההתחלה. אבל המים בטבע שלהם אין להם טעם. אז אם מים אין להם טעם, ומים גם לא מביאים שמחה בטבע שלהם, אז ממה הייתה השמחה בבית המקדש? מה השמחה כל כך גדולה? מה הרעש הגדול הזה? שעושים מזה כזה עסק רציני, שמחת בית השואבה. זה רבי מסביר, וזה נקודה שבה אנחנו צריכים להתבונן. כל זמן השמחה של יהודי, בא לדבר, על פי הטבע, על פי ההיגיון, אמור להביא לו שמחה, אז זה שמחה מוגבלת. כי כמה אתה שמח? שמח כמה שאתה השקעת באותו דבר שיגרום לך שמחה. שתית, כמו שאומרים, אמרה ידועה שאומרת ששלושה דברים משפיעים תמיד. כתוב שאדם שיש לו הרבה כסף, הוא משתגע. כתוב שאדם ששותה הרבה משקה, הוא משתכר. אדם שלומד הרבה חסידות, אז החיים שלו משתנים. אז יש את הפתגם שאומר, שבוא בן אדם ויגיד, אני, יש לי הרבה כסף, ועדיין לא השתגעתי. אז מה אומרים לו? כנראה שאין לך מספיק, אתה צריך שיהיה לך עוד קצת. יהיה לך יותר, בסוף תראה שאתה תשתגע. אותו דבר, אדם אומר, אני לומד חסידות, עדיין לא השתנה שום דבר. אז מה אומרים לו? אז כנראה שאתה לא לומד מספיק, תלמד יותר חסידות, אז זה ישפיע לך יותר. אותו דבר עם המשקה. אדם אומר, אני שותה משקה, אומר, עוד לחיים, עוד לחיים, שום דבר לא פועל, לא נהיה שיקור. אז מה זה אומר? שהוא כנראה לא אמר מספיק לחיים. זאת אומרת שהשמחה, כשהיא באה מהמשקה, שהשמחה באה מסיבה חיצונית, משמית, דבר שבטבע מביא שמחה, היא שמחה מוגבלת. כמה אתה שמח, כמה ששתית. כמה אתה רוקד, כמה שאתה גידוס לך, זה ודאי ישפיע לך יותר. אבל בא חג הסוכות, חג הסוכות בא במה יהודי, שהשמחה שלך לא תהיה בגלל שאתה בטבע, היום, הפעולה, שהפעולה הזו תקרוב של השמחה. כל זמן שהשמחה באה אצלך בגלל היגיון, כל זמן שהשמחה שלך באה בגלל שאתה גורם טבעי, אבל השמחה שלך היא מוגבלת, זה לא שמחה אמיתית. שמחה אמיתית זה נקרא שאתה שמח בגלל שאתה לא שמח. אתה שמח בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר לך להיות שמח, כשאתה שמח בצורה כזו, השמחה היא בלתי מוגבלת. היא לא באה בגלל הטבע שלי, לא באה בגלל הכמות שלי. זה השמחה הגדולה של שמחה זאת השאיבה. ונגיד לחיים, בכל זאת נגיד לחיים לא על מים, אנחנו בכל זאת אנשים מוגבלים, אנחנו רק, כמו שכתוב, שיהודי צריך להתחיל בהתערותא דלתתא. הוא מתחיל מצידו משהו שהוא יכול לתפוס ולהשיג, אבל אחרי שאדם עושה בהתערותא דלתתא, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו מלמעלה הרבה הרבה יותר. וגם אנחנו מתחילים בלחיים, שאנחנו, עם הלחיים שאנחנו אומרים, השמחה שלנו היא הלמה להתאפל. אבל בעזרת השם, החיים שאנחנו אומרים, יהיה רק כלי, השמחה האמיתית, השמחה האלוקית, השמחה של המים, השמחה של הפשיטות, חיים וחיים. ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך,
והיית שמח.
ניסים, לחיים, לנסטור, לכל הצדיקים הנסתרים, לגיא. חיים וחיים, תצטרכו שנראה אתכם, פנים מהירות. אחד המאמרים שאדמו"ר הזקן מסביר, מה הקשר בין רצף החגים האלה של חודש תשרי, היה לנו את ראש השנה, עכשיו אנחנו באים מיום כיפור, עוברים לסוכות, מה בעצם, ואחר כך נגיע עוד מעט שבת לשמחת תורה, שמחת תורה בכלל, למעלה במדידות והגבלות, מה קורה כאן בכל העניין הזה? כמו זה כן אומר, נקודה מאוד מעניינת, הוא אומר, בואו נתחיל מיום כיפור, וזה יהיה קשור לשמחת בית השואבה, למים שדיברנו. קח את יום כיפור, יום כיפור כל אחד יודע, זה היום העשירי, של עשרת ימי תשובה, היום השיא של כל ההתקרבות של יהודי לקדוש ברוך הוא. באה תורת החסידות, אומרת ליהודים, אומרת לחסידים, אומרת לכל עם ישראל, מה אתם חושבים, מה זה תשובה? תשובה זה תשובה על עבירות שעשית? בשביל זה אתה לא צריך ללמוד חסידות, לא בשביל זה יודע חסידות לעולם, כדי להגיד לך שתחזור בתשובה כפשוטו שלא תעשה עבירות. זה פשוט, זה ברור. לא בשביל זה צריך לבוא עם כל הרבותינו נשיאינו שגילו לנו שפע כזה גדול של מעיינות, חסידות, בשביל להגיד לנו שאתה צריך לא לעשות שטויות, זה דבר פשוט, כל יהודי שמיים, מאז ומתמיד, מאז שניתנה תורה, יודע שזה מה שצריך להיות. מה באה תורת החסידות להוריד? מה באה תורת החסידות לחדש? תורת החסידות באה לעשות משהו אחר לגמרי. נתחיל במשל, משל מאוד ידוע, שמייחסים אותו לדמו הזקן. דמו הזקן אומר, משל אומר ככה, שאתם יודעים שמפעם לפעם שיש לנו בית, לפעמים צריך לעשות שיפוצים בבית. אז גם כמו שפה בעולם הזה יש מצב שעושים שיפוצים, אז יש בשיפוצים, לפעמים אתה יכול רק לעשות טלאי פה, טלאי שם, וכל מיני קוסמטיקות, לפעמים אין ברירה, צריך להוריד את החדר הקיים ולבנות אותו מחדש, או להוריד את הבית ולעשות בית אחר. אז אומרים במשל, שהיה פעם גם בעולמות עליונים, בגן עדן, בגיהנום, כל כך הרבה שנים הגיהנום מתקרב, את כל המקום, והכל נהיה שרוף, והיה נראה כבר מסויק, שלא היה נראה טוב, וקליטו, מעלה, חושב תשעים, לעשות גיהנום חדש, לשנות את הגיהנום, כבר נשרף, לעשות גיהנום חדש, לעשות שיפוצים. טוב, התחילו לחשוב, תביא קבלן שיפוצים, שיפוצים, מבנה גיהנום חדש. ואז בא אחד המלאכים החכמים, אומר, יש לי רעיון. את הגיהנום, אל תשפצו. את הגיהנום, שהלך לאיבוד, תזרקו אותו. מה נעשה בכל זאת? קח את הגן עדן, ונהפוך את הגן עדן לגיהנום. ונבנה גן עדן חדש. במקום לעשות גיהנום חדש, במקום לשפץ את הגיהנום ולעשות גיהנום חדש, בוא נעשה את הגן עדן הקיים, נעשה לו הסבה לגיהנום. ואז נעשה גן עדן חדש. הרבה יותר טוב לעשות גן עדן חדש, ועכשיו לעשות גיהנום חדש. ככה המשל, מה הממשל? משל שתורת החסידות באה לעולם, מה היא באה לעולם? באה להגיד ליהודים, נו, עד היום, חשבתם, כל החיים עובדים, עשית עבירות אתה בגיהנום, תעשה מצוות אתה בגן עדן. באה תורת החסידות ואומרת, הגן עדן שעד היום חיית איתו כגן עדן, הופך להיות גיהנום. יש גן עדן חדש. יש משהו אחר לגמרי. מה שעד היום חשבת, עד תורת החסידות, חשבת שזה בשבילך עשי, זה הגיהנום. תעבור לגן עדן חדש. מה זה גן עדן חדש? תעבור למבט חדש על החיים שלך. למבט חדש על היהדות שלך. אל תחשוב, כמו שחשבו פעם, כל אחד יכול להיות ולהיות נחמד, להיות טוב, כל המאס, להיות בסדר. הכל טוב, אף אחד לא יכול לדבר עליי בטענות, אני אפשר לעשות וי על כל דבר, אני מצוין, אני מסודר. תוכל את החסידות ואומר, כמו שדמות, אני אומר, ככה זה מופיע ביום יום, בסוף היום יום, חס כיסלב, ערב ראש השנה לחסידות, מה ההכנה לראש השנה לחסידות, כתוב ביום יום את הפתגם, שדמו הזקן היה אומר, כשהיה נכנס לדביקות, מה הוא היה אומר? מי לי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ, לא צריך לא את הגן עדן שלך, לא את העולם הבא שלך, אני רוצה אותך בעצמך. זה בעצם, תורת החסידות, באה להגיד ליהודי, אתה צריך לשנות את ההסתכלות שלך על כל היהדות שלך. אל תחשוב שהיהדות שלך, הדברים הטכניים שאתה עושה כמעט, היהדות שלך היא הרבה יותר עמוקה, היא הרבה יותר פנימית. אתה צריך להיות מודה לאלוקות, לקדוש ברוך הוא באמת, ברמה כזו, תרגיש שהטוב שהיה לך עד היום זה גיהנום. זה לא התכלית. אתה רוצה גן עדן חדש. גן עדן חדש לגמרי, עולם חדש לגמרי. זה התורת החסידות כמובן. תורת החסידות באה לתת לנו גן עדן חדש. לתת לנו מבט חדש לחיים. וזה אומר אדמו הזקן, אחד המאמרים שלו, שמחת תורה, מה זה שמחת תורה? הוא אומר שבתורה יש שני חלקים. יש את החלק של התורה שאנחנו מבינים. נקרא תורה שבעל פה. אתה מבין כל מילה, מבין כל פרט, אתה יודע, כל עניין, הכל מובן, הכל מוסבר. אם אתה לא מבין, אתה מסתכל במפורשים, אז אתה יכול אפילו להקשות על מה שכתוב, ולתת איזה פרשנות כדור, אחרת. תורה שבעל פה זה קר נרחב, שבן אדם יכול להרגיש בו נוח וטוב, הוא מבין את הדברים, יכול לקשות אותם. יש בתורה חלק, שנקרא תורה שבכתב. תורה שבכתב, זה החלק הזה שבתורה שומרים לך, אל תערבב את ההבנה שלך, לא מבין שום דבר. אל תוסיף אותיות, תוריד אותיות. אם אתה תיקח את הספר, אתה נראה לי שאתה צריך להוריד משהו, צריך לשנות את הסגנון, יש את העברית החדשה, נעשה פה איזה משהו אחר, אתה תעשה שינוי כספר תורה, אבל אני חושב שעצר. התורה שבכתב, זה אומר ליהודי, אתה לא בא לפה עם השכל שלך, עם ההבנה שלך, ולהגיד אני מבין ככה או מבין אחרת. התורה שבכתב, אלוקות, זה הקדוש ברוך הוא, זה קדושה, זה אין סוף. שמחת תורה, חבר ואוכל אצלנו, האמת של התורה, זה אין סוף של התורה. תראו לי סיפור, היה איזה חסיד אחד, לא חסיד, יהודי היה גר בקרונס, וידוע שהרב היה מחלק, לפני פסח, הרב היה מחלק מצות. הרב היה מחלק שנים הראשונות, הרב עמד בפתח החדר וחלק ממש לכל אחד חלק מצות. רק כשחל גדל, הרב נתן דרך האברכים פילל, הם היו, הם זכו לבוא ליד הרב, כל אברך היה מקבל חבילה של מצות, הרב ביקש שהם יהיו השלוחים להעביר לכל הקהל, כל אחד היה מקבל חבילה, ולהעביר לכל אחד שדחה מהמצות שהרב זכה. היה יהודי אחד בקרונץ, יהודי שהיה ירי שמיים, מקסיד מאוד על כל דבר, קיבל את המצה של הרב, אבל איפה המצות של הרב? הרב עצמו היה במצה, הרב עצמו היה הרב עצמו. זה הכלי של קרונץ, שהרב חולק, אז הבחורים, הם היו מתעסקים ב... ההכנות של המצע, והם היו מרדידים את המתק, מכנסים את האופן. אותו יהודי אמר, לא יודע אם זה מספיק מהודר, לא יודע אם זה מספיק כאילו כל הידורים. אני אפילו מצות שאני בעצמי נמצא שם. אני בעצמי נמצא את המקלות, אני בעצמי שפשף את המצות, אני מקבל את המצות של הרבל. היה אוכל אותם בפסח שם. היה אומר, עצח אני לא אוכל את המצע. אני לא יודע. אני אוכל את זה בפסח שני. עד מגדולי המשפיל, אמר לו, בהתמחדות, שנקרא כתוב לב המלך ביין, אמר לו, אתה פשוט אחת משוגע. אמר לו, כל המצע, מה המטרה שיהודי אוכל למצע? המצע אמורה להכניס לך אמונה. נכלה זה מאמנות. המצע מכניסה אמונה. אתה ניגש למצע עם היגיון. אתה אחראי. אתה מכין את המעשייה. אתה יודע לאפות. אתה בסדר. ניגש לדבר עם הביטחון שאתה עשית את זה צריך. פה יש לך ראש בני ישראל. הוא נותן לך את המצע שלו. הוא בעצם במצע מעביר לך כל האמונה שיהיה לך ומצע בקדוש ברוך, ומצע בקדוש ברוך, ומצע בכל דבר. זה הרב מעביר לך. אתה לוקח את המצע שקיבלת את זה, אני לא יודע אם זה מוכר, זה מיוחד בפסח שני. אני אוכל את המצע המעודרת שאני בעצמי אפיתי. זה בדיוק כמו שבן אדם יגיד, התורה שבקרה, אני לא נראה לי שמה בדיוק, זה לא מתאים לסגנון ולשפה שאני מכיר, אני רוצה קצת לשפץ אותה. אדם ניגש בצורה כזו, הוא מאבד את כל היוקר, את כל האמת, את כל האינסוף, יש בתורה. וזה צריך לעזור בתשובה. וכל התשובה שלי אותי, בסרט עיני תשובה, אני רואה שאין כתוב, מה זה התשובה של חסיד? התשובה של חסיד זה לא על העבירות. תשובה של חסיד זה על המצוות. המצוות שעשית, איך עשית אותך? איך ניגשת לתורה? איך ניגשת ליהדות שלך? ניגשת לזה עם ההיגיון שלך, עם השכל שלך, תשובה שאתה צריך לעשות, איך אתה ניגש לעניינים, באיזה גישה, באיזה עניין. לכן, כמו שאנחנו יודעים, בפרסום של כמו הזקן, כתוב בתשל"ה, בראש השנה, כתוב שעומדים ליד הנהר, ליד הים, במד השונת, כל אחד בביתו, איפה שהוא שם שם את הדברים המתחבים, גם מנענעים ליד המים, כשעומדים את הפשטוס, כל המקומות ידוע שמנענעים את הכיסים, מבטנים את הכיסים. מה כתוב במחזור של אדמו"ר הזקן? במחזור של אדמו"ר הזקן כתוב שלמחיר הפשטוס, הוא יוציא את השוליים של הליט קטן, של הכיסים, מנענעים את הטלית קטן. ובאתי פעם, תדעים שהיו אומרים, בכל העולם אתה מרגיש שיש לך עבירות בכיסים. אתה בא, תוציא את העבירות. אצל חסידים אומרים, העבירות כבר זרקנו בחודש אלול, בסליחות. ראש השנה אנחנו כבר מזמן לא שייכים. מה אנחנו עושים בראש השנה בתשליך? אנחנו מנענעים את המצוות. נענים את הציצית שלנו. ציצית זה המצוות, אבל אתה יכול למצוא את מצוות השם. צריך לנענע את המצוות שלך. התשובה הזאת אתה צריך לעשות לא על העבירות, אבל זה ברור. התשובה שלך צריכה להיות על המצוות שלך. וזה יום כיפור, כשאדם נגש מצוות הזו לתורה ומצוות, יגיע שמחת תורה, יהיה לו שמחת תורה אמיתית, יהיה שמח באמת בתורה, יהיה שמח באמת באלוקים, שמח בקדוש ברוך הוא, גישה שלו תהיה גישה נכונה. אז אנחנו צריכים להתכונן, לקחת את השאלה למים, אז מים זה נקודה. מי ששמח בשביל יין, אז יין זה שמחה עם פעם בדעת, יין זה מוגבל, אבל מים, מים זה גבול, מים זה בלי גבול. אז כל השבוע של סוכות אנחנו מתכוננים לשמחה, מתכוננים לשמחה של השיפוט, של האין סוף, של האמת, של הפחות. וזה אנחנו היום עושים את התורה, כל מה שאנחנו עושים זה כדי שהשמחה תורה ייקלט אצלנו, ויתנם אצלנו, תורה שכל השנה כולה יהיה לנו את הקשר לאמת, האמת האמיתית של הדברים. חיים לחיים, דבר לחיים יבקש מהשכן של התמונה לידו, מסטו, מה איתך? אתה נרדמת?
חיים, אני חושב שתמיד.
אה?
טוב, אני מנסה לדבר.
חיים. היי, שלום, הבאת לחיים, שלום. בית המקרה את המשק, זה יין. יין, 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 יין. חבר'ה יושנים פה, לא שומעים אף אחד.
חיים.
אתה עושה וידאו, אני חושבת.
למדנו לא מזמן את האיגרת בתניה, האיגרת חף, את האיגרות הידועות, איגרת קשה, עוד, האיגרות הקשות של בתניה. ויש שם באיגרת הזו נקודה מעניינת, שמעתי שהרבי אביאץ, לפני הנשיאות של פעם מתוועד עם הקריבים בלובביץ', באיגרת שם כתוב, מה קורה בעולם הזה הגשמי? מה התחושה שיש בעולם הזה הגשמי? למה זה הגשמי יש בו תחושה, הלשון בתניא כתוב שמציאותו מעצמותו, ואין לו עילה שקדמה לו. הדבר הגשמי מרגיש שכאילו הוא קיים פה מאז ומתמיד. אין איזה, הוא לא תלותי כל הזמן, באיזשהו נקודה מקור שצריך לעבוד אותו. למה נראה מרגיש הגשמי? כל הסדר ההשתלשנות, כל דרגה בסדר ההשתלשנות, הגישה שהיא תלויה בדרגה שמעלה. אני, יש לנו את ספירת החוכמה וספירת הבינה, שנמדנו זה בקרוב. ספירת הבינה, אני יכולה להגיד, אני לא צריכה את החוכמה. אני מסתדרת לבד. אני התחלתי והייתי לחוכמים דבר. ספירת הבינה מרגישה כל הזמן שכל המציאות של הסלויה היא כפידת החוכמה. כל הזמן הנקודה, ככה אותו דבר בכלל כל השש מידות. מרגישים מה מחזיק אותם? המוחים הם לבנים שמחה. אין מצב שיש בנים בלי הורים. ככה הסדר. כל סדר ההשתלשנות, כל דרגה מרגישה, באופן סמידי לי כל הזמן, שהמציאות שלה תלויה גם בדרגה שמתקרה, אילה ועלוי. כל דרגה גבוהה היא זאת משפיעה לדרגה שמתחתיה, וככה זה הולך סדר ההשתלשנות. היחיד בכל סדר ההשתלשנות שלא מרגיש הוא תלוי במה שלפניו, היחיד בכל סדר ההשתלשנות שמבחינתו הוא מתחיל, אין שום דבר שאין עילה, אין סיבה שקדמה לו. הוא מתחיל כל ראשון, ואף אחד לא היה לפניו. מי מרגיש ככה? רק הגשמי. היש הגשמי, הכוס שעל השולחן, האבנים, גם האנשים בתחושה שלהם, בלי עבודה. אני נמצא פה, כאן אני נמצא פה. אין בגשמיות את התחושה כל הזמן אל השורת. מאיפה בא לגשמי כתוב תחושה? תחושה איומה, תחושה לא נמלת. האמת היא לא כך. האמת היא שכל דבר תלוי במקום, כל דבר יש עילה, כל דבר יש סיבה. איך זה יכול להיות שהנברא הגשמי מרגיש הרגשה שכאילו הוא כאן התחיל? מה כאן התחלת? הרי אתה איפה נחסים. זה נבוא לו אתם שאז. הדמו הזה כן באיגרת כבר נקרא שמכיוון שהנברא הגשמי, מי מתעסק איתו? מי בורא אותו? תורות. והתקדות ישירה מהסמותו של הבורא. לא ניכנס כרגע כל ההתחלה וההבנה של העניין, רק להגיע לנקודה מסוימת. אבל הוא אומר שם בתניא, מי בכל ה... מי היחיד שיכול באמת להרגיש שהוא אין לו סיבה קודמת? מי היחיד שבאמת אין לו סיבה קודמת? עצמותו התברך. אין לו עילה וסיבה שקדמה לו. מציאותו מעצמותו, כמו שלשון הידוע. כיוון שעצמות הבורא הוא היחיד שמתעסק עם הנברא הגשמי, מצב מעניין שנברא הגשמי מרגיש אותה הרגשה שקיימת באמת בעצמות של הבורא. מה הנקודה והעצמות של העניין? התחושה הזו של היש הגשמי, אני פה נמצא, אין לפני שום דבר, ואני פה התחלתי וכו'. התחושה הזו של היש הגשמי, תחושה עם חיסרון, חיסרון גדול. רגע אחד שהוא התוועד, הוא אמר, כשיהודי מגיע ללובביץ', כשתומי מגיע לישיבה, הוא צריך להרגיש שהוא הגיע, כאן נולדתי, כאן התחלתי. אין לי עילה וסיבה שקודם, אין לי איזשהו עולם קודם, בצד, באתי משם, אני יודע, הולך לחזור לשם. אני כרגע נמצא פה כאורח, באתי להשתלם שנה, שנתיים, שלוש, באתי לקנות כמה רעיונות, ובכל מיני ימים, היום, אחר, אחרי שאני אסתם, עוד 30 שנה, לא יודע מתי, אני אחזור חזרה לעולם שלי. ברגע שאני ניגש בצורה כזו, הוא לא מתחבר. הוא בעצם, הוא נמצא במקום, נמצא במקום אחר. ועכשיו, הוא בא כאורח. הרב הריאד שהתוועד אז, זה הנשיאות עם הרבימים, נטרוויץ, שאומר להם, שתומים שבא ללובב, צריך להרגיש, אין לו עילה בסביבה שקדמה לו. אין לך עולם אחר. אין לך איזה נקודה אחרת, שאתה באת משם וצריך לחזור לשם. כאן נולדת, כאן אתה נמצא, כאן המציאות שלך. השעה הזו יש בה חיוב, יש בו מעלה מאוד גדולה, ברגע שקודים מגיעים, מגיע לאמת אלוקית, אז הוא לא צריך להגיד, באתי לפה כאורח. כאן שאתה בא כאורח, אז כל החיים אתה מלא קונפליקטים. כל הזמן יש לך איזה ניסיון, קושי, בקונפליקט. רגע, אני אעשה את זה? לא אעשה את זה? אני באמת חבד לי? אני באמת זתין? אני חסיב? אני הרי באתי מעולם קודל. הרי שם נוהגים אחרת, אז לא נורא, אני אעשה קצת ככה, קצת אחרת. כל הזמן יש לו את המחשבות האלה. למה? כי בעצם לא הגיע עדיין. בעצם מרגיש, אני נמצא במקום אחר. הגישה הזאת, יש בה בעיה מאוד מאוד גדולה. מתי אדם יודע שהוא בעניינים, מפסיק לעשות החשבונות. מפסיק לחשוב ולומר, אולי ניתן את זה בדוגמה מאוד חדה, לפעמים אדם מגיע לאיזה ויכוח עם מישהו, מגיע לאיזה מריבה עם מישהו. אז אם אתה נמצא במקום טוב, אתה אומר לאותו אחד שאתה מבקח איתו, אז אתה אומר, אני מחזר הביתה, עזב אותך. נמצא במקום זר, אתה מרגיש, אתה יכול לחזור הביתה. אבל אם אתה נמצא פה כי זה הבית שלך, אז לא שייך לומר שאתה חזר הביתה, זה הבית שלך. אם ההימצאות של חסיד בביץ', בקשר שלו לסתכלים, קשר שלו לרבא, קשר, הוא בא להרוויח משהו, הוא כל הזמן חושב, אני מרוויח פה, או אני מפסיד פה. די לי להקריב, שאולי יש במקומות אחרים דברים, כל הזמן שיש את המחשבה הזו, ההתלבטות הזו, יכול להיות שהוא בא לתשובה כבר 20 שנה, 30 שנה, עדיין לא התקרב, עדיין לא בפסיד. הוא עדיין כל הזמן, מה שנקרא רגל פה, רגל פה. יהודים צריך להיות במצב שפה נולדתי. פה התחלתי. אין לי לאן לחזור. אין לי לאן ללכת. אין לי מקום אחר שאני אלך לשם, יהיה לי טוב. זה המקום שלי. פה אני נמצא. כמו שאומרים, היה גם בית כברות. פה אתה נמצא, פה אתה נשאר. גם אחרי 120. אתה לא הולך לאף מקום. פה אתה נשאר וזהו. זה צריך להיות ההכרה של חסיד, זה המבחן שחסיד צריך לעשות לעצמו כל הזמן. האם אני נמצא? כמה אני נמצא? יש, היו אומרים שחסיד הגיע, רצה לנסוע ללובביץ', הוא היה ברוסיה באיזשהו עיר גדולה כזו או אחרת, רצה לנסוע ללובביץ', איך היו נוסעים? אז היה רכבת, אבל הרכבת לא היה עד לובביץ', לא היה רכבת עד לובביץ', לובביץ' היא הייתה עיירה שלא היה רכבת שם. אז עד איפה היו נוסעים עם הרכבת? התחנה האחרונה שאליה היו יכולים להגיע עם הרכבת, זה מקום שנקרא רודניה. רודניה זה לא יודע בדיוק כמה המרחק מרודניה ללובביץ', אני לא צריכיתי להיות לא שם ולא שם, אבל עד רודניה הרכבת נסע, ורודניה היה צריך לרדת מהרכבת, לקחת סוס ועגלה, ולנסוע ללובביץ'. והיו ברודניה עומדים העגלונים, הם היו יודעים כבר פחות או יותר בין שעות, הרכבת מגיעה, ולא היה מגיע כל שעה הרכבת. אתה מגיע בימים מסוימים או בשעות מסוימות, היו מחכים העגלונים, כמו שאצלנו בנערי, עליית תחנת הרכבת, יש המוניות, בשעות שהרכבת מגיעה, עומדים מחכים שיבואו קליינטים שיוכלו לקחת אותם. איך העגלונים חיכו ליד התחנה ברודניה לקחת את האנשים ללובן. הם מספרים שהגיע איזה רב, רב מכובד, שהגיע עם כל העצמה הפנימית שלו, עם כל התחושת הרבנות שלו, והוא הגיע, הוא רוצה לנסוע ללובביץ'. הגיע לרודניה, ירד מהרכבת, ירד מה שנקרא לך צעד אחר צעד, בתחושה מרוממת, הוא נוסע ללובביץ'. עכשיו הוא צריך לנסוע בעגלה. הגיע לעגלה, אז יש לו מזוודה, והוא צריך לעלות לעגלה. העגלון היה בדרך כלל איש פשוט. מי היה העגלון? איש פשוט. אז העגלון היה אומר, ביידיש, היה אומר לאותו ראש השיבה גדול, אותו רב, היה אומר לו ביידיש, רבל, נם דם פקל, ומקרי חרוף החומבול. מה התרגום של זה? היה אומר לו, רבל, קח את החבילה שלך, תתאפס על העגלה, ויאללה, אנחנו היידן עושים. הסינים היו אומרים, שברגע שהעגלון אמר לרב את המשפט הזה, פה הרב קיבל את השפשוף הראשון. פתאום לא פנים אליו, בכבוד ובאדם, אומרים לו יאללה, תפוס את החבילה שלך, תעלה, תתאפס על העגלה, ויאללה, נוסעים. פה הוא הבין, העגלונים האלה שהיו אוספים את החסידים מרודניה ללובביץ', הם היו נותנים את השפשוף הראשון. כשאתה בא ללובביץ', אתה כבר לא בא עם כל השומן שתמך לך במשך השנים, בכל המקומות שהיית. אתה בא ללובביץ', אז כבר אתה צריך להיות נקי יותר, מוכן להיכנס לעולם שאליו אתה נכנס כל החבילות שאיתו אתה בא. אתה לא יכול לבוא עם החבילות שלך, אתה יכול לבוא חדש, לבוא באופן של אין לו עילה וסיבה שקדמה לו. פה התחלת, פה אתה נולדת, כל מה שהיה לך בעבר, תשכח ממנו. אפילו כמו שמסופר רב זיירה, שרצה לעבור מתלמוד בירושלמי, מתלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, אז כתוב, בהרבה מאמרים הופיע על השם מהגמרא, שרב זיירה צם, עשרות העניות, כדי לשקוע שיטת הלימוד של הבבלי, בלי שעבר לירושלמי. אי אפשר להגיע לתת.
עכשיו,
רק את החבילה הקודמת, לא הגעת למקום החדש. צריך להיות מצב של שכחי עמך ובית אביך. נשכח את הקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. אתה צריך לצאת מכל מה שהכרת. כל זמן שאתה חושב שעדיין יש שם בצד השני ניצוצות, אז אתה עדיין לא הגעת למרות שאתה נמצא שתמיד את המחש בתוך העניינים. אתה יפול לך סימון שאתה הגעת, כשאתה תדע שגם אם לא נוח לך, וגם אם לא מכבדים אותך, וגם אם אולי לא נעים לך, וגם אולי אתה מתאכזב מכל מיני דברים, אתה לא חושב, טוב, אז אני אלך לשם, אני אחזור לאיפה שהייתי, אני אעשה קצת ככה. אין לך לאן לחזור. אתה פה וזהו. אתה מרוצה, לא מרוצה, זה נקרא שאתה בשמחת בית השואבה. מים. אתה ניגשת לעניין עם הפשיטות של המים. תשכח את כל העבר שלך. היו פעם חסידים שנסו ללובביץ', לא עם הרכבת, כמו שסיפרנו קודם, הם נסו עם סוס ועגלה כל הדרך. וכשהגיעו 2 קילומטר לפני לובביץ', אז הסוס התפגר, פתאום הסוס מת. ואי אפשר להמשיך לנסוע. שלחו את אחד, את העגלון, חבר שלו, שיחפש אולי לזכור או לקנות איזה סוס אחר, כדי שנוכל להמשיך לנסוע. ובינתיים הם יושבים וחכים עד שהעגלון יחזור. בזמן שמחכים שהעגלון יחזור, אז הם ישבו והתוועדו, מה עושים חסידים? התוועדים. אז התחיל דיון בהתוועדות, מה מהותו של הסוס הזה שמת? האם הסוס הזה הוא מסנגד, או שהסוס הזה הוא חסיד? אז ההנחה הראשונה של החסידים הייתה שהסוס הזה הוא מתנגד. הוא מתנגד. למה הוא מתנגד? הוא ראה שסוף סוף חסידים עושים לרבה, רואה שסוף סוף חסידים נוסעים ללובביץ', וכבר מתקרבים, עוד 2 קילומטר מגיעים, הסוס אומר, אני לא מוכן. אני יודע שאם יגיעו לרבה, אז יהיה כאן בעיה עם הסוסיות שלי, יהיה בעיה עם החומויות של העולם. אז הסוס אמר, אני חייב לעצור אותה, הם לא יוכלו להתקדם. זאת אומרת שהסוס הזה הוא מסנגד, הוא עוצר את ההתקדמות לרבה. אז בא חסיד אחר ואמר, לא, אני חושב שהסוס הזה הוא דווקא חסיד. למה הוא חסיד? כי הוא מבין שכשמתקרבים ללובביץ' צריך להפסיק להיות סוס. הוא הבין את זה, הוא כבר הבין את הרעיון. אנחנו צריכים להגיע, אנחנו צריכים לשמוע מאמרים, אנחנו צריכים שיקרה לנו משהו כדי שאנחנו נבין שאנחנו צריכים להפסיק להיות סוס. אבל הסוס הזה הוא חסיד אמיתי, הוא הבין מיד שצריך להפסיק להיות סוס. הוא זהו, הפסיק, זהו, אני כבר יותר לא סוס. זה בעצם, זה לא רק כסיפור, כבדיחה או או כמשל, זה החיים שלנו. אנחנו באים עם הסוס שלנו. כשבאים עם הסוס ללובביץ', אז אנחנו עלולים לפעמים לבוא עם הסוס, ולהיכנס לתוך 770 עם הסוס. זה נוח לנו, נשמעים גבוה על הסוס, לא עוזבים את הסוס שלנו. וזה, כשאנחנו לא עוזבים את הסוס, אז בעצם לא הגענו. אנחנו נשארנו עם עצמנו. כמו שהיה פעם, שהיה בהתוועדות של הרבה, היה חסיד שאמר לרבי לחיים, והוא אמר לחיים עבור כל אלו שרצו להגיע ולא הצליחו. שנה יש הרבה מאוד תמימים וחסידים שרצו לנסוע לרבי לתשרי ולא הצליחו לנסוע. אז הוא אמר לחיים עבור אלו שלא הצליחו להגיע. אז הרבי אמר לו לחיים עבור אלו שהגיעו ועדיין לא הגיעו. והחסיד חושב שהוא הגיע, הוא כבר נמצא, זה כבר נמצא, אני אגיד לחיים, אומר אלו שהגיעו, והם עדיין לא הגיעו. אלה שעוד לא הגיעו, אז לא הגיעו, יגיעו. אבל אלה שהגיעו, חושבים שהם כבר נמצאים. אז זה לחיים מיוחד, אומר אלו שהגיעו, ועדיין לא הגיעו. אני אגיד לחיים, אומר אלו שהגיעו, אומר אלו שעוד לא הגיעו, שכולם יגיעו, שהסוס יפסיק להיות סוס, שנדע מה האמת שלנו, אלה מי אנחנו קשורים, לא נבלבל את עצמנו, לא לבלבל את הנפש הבהמית שלנו, חיים לחיים, שנהיה קשורים באופן סביבה שאין לו עילה וסיבה שקדמה לו. זה פה אנחנו נמצאים. פה אנחנו התחלנו, וזהו, אין לנו מקום אחר. חיים לחיים. הנה מה טוב,
ומה נעים, Evet, evet,
evet,
evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet,
Na 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 Ay 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 ay